רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, מה שלומכם? שוב אנחנו כאן, שוב יום חמישי, שוב מדברים מקומי, שוב שבוע שקרו בו כל כך הרבה דברים ועדיין לא קרה כלום. עדיין נמצאים תחת איום של מלחמה, אומנם נפתחה שנת הלימודים. אני רוצה להזכיר לכם ששבת וראשון היו שימים נוראים עם החזרת גופות החטופים שלנו שנרצחו, ואז מהר מאוד חזרנו לשגרה והתחלנו להיאבק אחד בשני. אז בואו קצת ננסה להתנתק. השבוע יש לנו שבוע קצת שונה. יש לנו סיפורים חממי לב, כמו סיפורה של מלכת היופי של כפר סבא, או של מלכת היופי של הסבתות, שתהיה כאן בשידור. ענבר ראם על דחיינות כלכלית, למה, איך, למה וכמה ואיך מונעים את זה. יעל סער על תסיון קצת סדר במבוך מחירי הנדלן, מה המדינה מפרסמת, כמה זה נכון, כמה זה רלוונטי ומה אפשר ללמוד מזה. וקובי חוגי מהרצליה, הוא צריך השתלת כליה, הוא רוצה לחיות, אז בואו נשמע ממנו איך נוכל לעזור לו. זה התוכנית שלנו, מוזמנים להזין, מוזמנים להגיב, גם בפייסבוק, גם בכל פלטפורמה אפשרית. ונתחיל עם סבלימינל, שמעתי פודקאסט איתו היום, זה היה מרתק.
במקום ובזמן מוכרחים לנצח רגע דבר מזומן, דבר באוסול, דבר אורגנל, למה אין סבלנות המיכל שלי עשה סגה נמשכת שקבוצה טטטטטק זה הצבן סיירת מורל למה לא? למה לי? הוננו, הנני על הפלואו בבעלהי אני דינמו, כל מילה שלי דינמית כל פעם ששמו לי רגל דרסתי שמו גדר, אני קפסתי מאה ביחד נניף את הדגל ברס מי יצרנו את היד, כמו של הכל
בזנות לא יקחו אותי למטה בפנדה, הכל חרטה בקפקה
תמוכים בקנרים, אותי למעלה שלום מתברם, מה שלום מכינבר?
אהלן דודי, מה נשמע?
בסדר, רק יש לי בעיה קטנה
נו.
יש לי מלא דברים לעשות, ואין לי זמן.
אין לך זמן.
אין לי זמן. אז בואי נעשה סדר דפו. אפשר לדחות, נכון? זה לא קורה שום דבר. למשל, לשטוף את האוטו, דחוף או לא דחוף?
אני רוצה להגיד לך משהו, דחיינות זה דבר נוראי.
למה? זה מייצר מלא זמן פנוי.
אני לא חושבת.
אוקיי.
אני אגיד לך... דחיינות זה פשוט, אנחנו בדרך כלל מתי אנחנו דוחים, כשאנחנו לא אוהבים משהו, או לא נוח לנו לעשות משהו, אז אנחנו דוחים את זה. וזה דווקא אני רוצה, במיוחד, קשר את זה לכסף שלנו, בסדר? נכון, זאת זו פינה כלכלית, והרבה אנשים דוחים את הטיפול בכסף שלהם, כי זה הדבר הכי לא כיפי, והעניין הוא, שאם אתה דוחה טיפול שיניים, נגיד לטפל בחור קטן, זה הופך להיות טיפול שורש. אם אתה דוחה טיפול ברחם, משהו, את הטיפול השנתי, אז זה הופך להיות יכול למנוע. ואם אתה דוחה את ה... כל דבר שאתה דוחים, הוא רק הופך להיות יותר גדול, זה לא נעלם. לכן אני נגד דחיינות, באופן עקרוני.
אבל איפה זה פוגש אותנו? איפה זה פוגש אותנו בניהול הפיננסי שלנו? תני לי שלושה, ארבעה דברים שהם כאילו קריטיים, ואנחנו אנשים נוטים לדחות אותם.
שבזה שעדה יש לך עכשיו, אתה צריך להיכנס לחשבון בנק, אתה לא נכנס לחשבון בנק. ואז אם אתה לא רואה אם נגיד שיגיע איזשהו חיוב, ואתה צריך עכשיו... לטפל בזה, ואז או שיחזירו לך את החיוב, או שתיכנס למינוס.
זה יכול גם לעורר בעיות משמעותיות, כי אם מחזירים לך חיוב, דירוג האשראי שלך נפגע, אתה משלם יותר ריבית שלא ייתנו לך אשראי, שזה מסמלו לך את מסגרות האשראי, ואתה עלול לחלק.
עוד דחיינו זה שאתה לא תראה את העמלות שאתה משלם, ויכולים לגבות לך עמלות מאוד יקרות. עוד דחיינות למשל, זה הקטע הזה שחייבים לך כספים, לא מטפל בזה, והרבה אנשים נמנעים, לא נוח להם לבקש, לא נוח להם לבקש העלאה, לא נוח להם לבקש שיחזירו להם את הכסף, אז כספים לא מטופלים. עכשיו, חלק מדחיינות זה, בכסף זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בזה שנפרע לך כסף לראש, ואתה לא רואה ולא יודע, והכסף בינתיים שוכב בראש, ו... לא מטופל. בקיצור, הכספים לא מטופלים, וחבל, בגלל שאנחנו נמנעים, אנחנו מפחדים כל כך, אנחנו לא יודעים מה לעשות.
תראי, אני אגיד לך משהו, אז בואי נלך לכולה ולא לחומרה בכל זאת.
כן.
זה לא תמיד דחיינות בגלל שהם מפחדים, ואם אתה יודעת, זה משהו שהוא, אם אני רעב, אני אוכל, אבל הכסף שוכב. אין לי את הפנאי לזה.
זה מה שאני אומרת, מה זה אם אתה רעב ואתה אוכל? זה משהו ש... זה לא נוח לי. זה לא כיפי, זה
אני,
לא...
אז איך אני יוצר הרגלים?
אז איך אתה יוצר הרגלים?
כן, הרגלים טיפול בכסף. אנחנו הרגלים זה חצח שיניים בבוקר ולפני השינה, ויש כאלה שמקפידים
נכון,
גם אחרי כל
הרוחה. נכון, פשוט ליצור הרגלים, אתה צודק.
איך אני יוצר הרגלים?
זאת מילת המפתח.
כנראה, את יוצאת כללת המשפחה, לא אני, תני לי כלים.
לא, בסדר.
מה, את שומרת הכל רק ללקוחות שלך? בואי, תני גם לנו קצת.
קודם כל, אני אגיד לך ככה. את הדברים של ה... דווקא את, אני קוראת את זה צפרדים, דווקא את הדברים שאתה לא אוהב, תעשה על הבוקר.
על הבוקר, אוקיי.
על הבוקר. מה שאתה לא אוהב, תעשה על הבוקר. כי ברגע ש... מה שקורה, שאנחנו דוחים דברים, זה נראה כאילו, כאילו התחושה הזאת שזה דווקא יוצר עומס. כי רגע, עוד יש לי לעשות את זה ואת זה ואת זה. אז זה דווקא יוצר עוד יותר, עוד יותר, זה עוד יותר קשה. וברגע שסיימת, אז סיימת. זהו, סיימת. ולכן זה כבר משחרר אנרגיה, זה כבר עושה את זה הרבה יותר טוב. לכן קודם כל את מה שקשה תעשה על הבוקר.
אוקיי. טיפ ראשון. טיפ שני?
טיפ ראשון. טיפ שני, בוא נעבור לטיפ שלישי, למה טיפ שני? סתם לא. רגע, אני צריכה לחשוב.
אוקיי. יש מועד, יש מועדים ככה. יש מועד רבעוני או שנתי של דברים מסוימים? למשל, דוחות פנסיה, לבדוק את התשואות שלנו, מתי אנחנו מקבלים את הדוחות האלו, שכולנו שומרים אותם במעטפות סגורות, אבל לפתוח את המעטפה, לראות מה הכספים שלי עשו. אחת לכמה את ממליצה לבדוק?
קודם כל, כן, אחת לשנה לבדוק את כל העמלות, בחשבון הבנק לבדוק את כל ההוראות קבע,
מה אם לבדוק את התשואות, ייעוץ עם יועץ
פעם בשנה לעשות צ'קאפ פיננסי על כל הדברים.
אוקיי, לשים את זה ביומן?
כן, ופעם בחודש באמת לראות שכל מה כן, פעם בשנה לעשות צ'קאפ פיננסי מקיף, לראות את העמלות, את הדמי ניהול, את התשואות, לעבור על ההוראות קבע, לראות שהכל בסדר, ממש לעשות משהו מקיף, אבל בעיקרון אני ממליצה לעשות לבנות ככה תקציב, לראות איפה אנחנו עומדים אחת לחודש, ולעשות מעקב אחרי הכסף לפחות פעם בשבוע. ואם אתה רוצה טיפים לניהול זמן, אז עכשיו ככה יש לי כמה טיפים. חשבתי על כמה טיפים ככה תוך כדי.
קדימה, אנחנו מקשיבים.
אז קודם כל לנעוץ ביומן את הדברים הגדולים, שהם באמת חשובים לנו. קודם כל לשים, אם זה ספורט, ואם זה לימודים, ואם זה עבודה כמובן, ומשפחה, וזוגיות, וילדים, אז לשים את זה ביומן. כמו שאמרנו,
היום זה גם קל, כי היומנים דיגיטליים, והם זה בטלפון שלנו.
כן, זה נותן לך תזכורות, נכון, נכון.
תזכורות, אז כאילו כולנו שם שימו ביומן. גוגל נתן לנו מתנה, אלוהים, סליחה, גוגל נתן לנו מתנה, יומן. תשתמשו בו. הוא נוח, הוא נותן תזכורות, הוא משתלב עם כל החיים שלנו.
נכון. דבר, ובאמת, אם מכינים לוז, אז להצמד ללוז. ויש לנו מין נטייה כזאת, להיות בערכת חסר מה אנחנו מסוגלים לעשות בשנה. אנחנו חושבים שאנחנו לא נספיק כי שזה מעט מדי זמן, אבל יש לנו ערכת יתר מה אנחנו יכולים לעשות ביום. ואז אנחנו שמים לנו בלוז איזה 30 משימות, שאין מצב שאנחנו נגיע לכולם. אז עדיף שתשימו רק 5 משימות, אבל תעשו על כולם וי מאשר 30.
אוקיי.
תדעו להגיד לא. זה להגיד לא, יש גם משימות שלא מתאימות לנו, ולא נעים לנו פשוט מכל מיני אנשים, אבל תדעו להגיד לא לפעמים, אם זה לא קשור אליכם. כמובן לקבוע דדליין, אני חושב שדדליין זה הדבר שאותי, לי גורם הכי הרבה לזוז.
ביום, קודם חמישי בשתיים, את עולה לאוויר. את יודעת שביום חמישי בשתיים,
בדיוק, אז התחייבתי, אני חייבת להיות מוכנה, לא משנה מה, אני אהיה חייבת להיות מוכנה.
כמי שחי עם דדליין מאוד קשוח כבר יותר מ-20 שנה, אני חייב להגיד שזה הכלי הכי טוב.
כן, נכון. נכון, כי זה מכריח אותך, אין לך ברירה. פשוט מכריח אותך, אין לך ברירה, אתה חייב לתת דין וחשבון בתאריך מסוים. וגם בעיקר לא למקבל. זאת אומרת, אני חושבת שכשעושים כמה, כאילו כשרוצים תפסת מרובה לא תפסת, אז דווקא לא לעשות הרבה משימות ביחד, אלא עשו משימה, נגעת נסעת, כאילו התחלת משימה, תסיים אותה עד הסוף, תעבור למשימה הבאה, ככה בעצם מסיימים הרבה יותר מהר. זו דעתי.
אוקיי. יש לי שאלה על המאומנים שלך. את נותנת איזה לוח זמנים חודשי, שבועי, שנתי?
למיומנים, כן, אני מכריחה אותם, אני כל יום ראשון עושה להם צ'קאפ. איפה הם עומדים? מה הם עושים? אני ממש בודקת כאילו, הם יודעים שכל יום ראשון אני שולחת להם הודעה מה קורה, הם צריכים למלא איזשהו דוח, ואני עוברת, ומי שלא מילה, אז הוא מקבל ממני, כאילו, מה קורה, ומי שמילה, אני נותנת לו משוב על הדוח.
Okay.
כל יום ראשון. אני בעצם אומרת להם, תבואו לשבוע מוכנים. אתם במוצאי שבת יושבים ומתכננים את השבוע.
אז יש לי משימה בשבילך.
כן.
בסדר? תכיני את רשימת המשימות. אנחנו נפרסם את זה באתרים שלנו, שאנשים ידעו, כאילו טיפים מעין בעל רם. איזה משימות כלכליות אנחנו צריכים לבחון אותם? מתי לשים, מתי לתאריך אותם, שבועי, חודשי, שנתי, ומי, מה הכלים שיש לנו בשביל לבצע אותו?
בסדר גמור. עכשיו אני צריכה לשים לי דדליין.
אני אתן לך גם את הדדליין, ראש השנה.
ראש, אתה נדיב איתי.
כן, כן, זה ראש עוד שלושה שבועות, ארבעה שבועות.
יש לי זמן.
יאללה, בדיוק יש לי זמן, זה דחיינות.
אבל אני רוצה להגיד את המשפט הכי חשוב, בסדר? לפני סיום. שתזכרו תמיד, תמיד אומרים לי כאילו, לא, אין לי זמן, ובמיוחד עכשיו, השבוע הראשון של הלימודים, ו... ומלא דברים, וזה פשוט, אני כל שואל, לא, אני שם את הילד במסגרות, והילדים, וההורים, ועדיין לא, אני נכנס לשגרה, והמשימות, והעבודה, וזה וזה וזה. אז בסופו של דבר תזכרו, שלעשירים יש 24 שעות ביממה, ולעניים יש 24 שעות ביממה. ובסופו של דבר, מי ש... הכל תלוי ב... במה אתה עושה ביממה הזאת. זה מה שזה תלוי.
אוקיי. אז לייעל את הזמן שלנו, בשביל לילות אנחנו צריכים להציב לעצמנו משימות ברורות, גם משימות כלכליות, וענבר מבטיחה לך מתנה לראש השנה. לעשות לוח שנה שלנו. תודה רבה, ענבר, אנחנו מאוד מעריכים את המתנה שהענקת למאזינים ולקוראים שלנו.
אין עליך, דודי.
תודה רבה, ענבר, להתראות.
להתראות, תפש מעולה,
ביי. ביי, ביי. כן, עכשיו, לבקשת המוריינת הבאה שלנו, אנחנו נשים את השיר Just for Fun של ביונסה.
I'm going all out just for fun. I am the man, I know it. And everywhere I go, they know my name. So I laugh and I lie and the coyotes cry and the time moves quickly and so do I, so do I. So I'll say my goodbye. Cause time heals everything. I don't need anything. Pray to her.
דואגים לפני ביקור אצל רופא השיניים?
בהצלחה.
קולגייט טוטל, פחות דאגות לפני רופא השיניים.
שלום יעל שר, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מבולבל. את צריכה לעזור לי.
לעזור, אני?
כן, 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 את עוזרת הראשית. את הפרשנית הבחירה של נתוני המיקרו המקרו של הנדלן. לא מזמן נתת הרצאה מאוד מרתקת על עגבניות ומחירי דירות, נכון?
נכון.
יפה.
בעיניי לפחות הייתה מעניינת.
הייתה מעניינת מאוד, הייתה מעניינת מאוד. אני חייב להגיד שקיבלתי משוב מאוד, מאוד אוהד על, על השיחה, על ההרצאה שלך, מי שרוצה לראות אותה, גם בערוץ ה-VOD של מקומי וגם ביוטיוב. אבל אני לקחתי לי מנהג. אני כל חודש נכנס לאתר של רשות המיסים, מידע נדלן, ואז אני אומר כמה עסקאות התבצעו בכפר סבא, ברעננה, בהרצליה, והם ישבתי עם... מדווח בהרצליה, אומר, נתונים שלך לא נכונים. אני אומר, מה זאת אומרת לא נכונים? מה, אני המצאתי אותם? חסתי אתר של רשות המיסים, מדינת ישראל מכיר, הוא אמר לי, מכיר. אמרתי לו, כך וכך עסקאות, בצעו בהרצליה, הוא אומר, רק אני עשיתי 3 עסקאות מחר. זה לא מסתדר עם מספרים שלך. עכשיו תעשי לי סדר.
אז אני אסביר. אתה מכיר את זה שבשיבת מועצת עיר אנחנו באים, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לראות מה קרה בחודש הקודם בכספים של העירייה. תסבירו לנו כמה הרצאות היו, כמה הכנסות היו, מה בעצם המצב שלנו, ואומרים, אפשר, אין לנו את הנתונים. למה? כי גם במדינה שלנו, וגם בנדלן, וגם בכספים, עובדים בשוטף פלוס ככה. שוטף פלוס 10, 20, 30, 60. אז בנדלן, דיווחי עסקאות הם שוטף פלוס 60. כלומר, מהיום שאתה עשית עסקה, יש לך 60 יום לדווח על העסקה. אז אפילו אם עשית עסקה בראשון לאוגוסט...
יכול להיות אפילו 90 יום. כן.
יכול להיות אפילו 90 יום, נכון. זאת אומרת, עשית עסקה היום, אז כנראה שלא תראה אותה במערכת הדיווחים בעוד שבועיים או שלושה, אפילו בסוף החודש. יכול להיות שתראה אותה רק בעוד חודשיים וקצת, או בעוד שלושה חודשים.
זה מתי שדיווחתי או מתי שהם תרחו להעלות את זה?
לא, אני חושב שזה די מסונכן. אוקיי. כלומר, אתה תעלה, יום אחרי כבר יעבור עיבוד לילה ויעלה.
אוקיי.
אבל כי המערכת הדיווח היא בעצמה מוחשבת.
אוקיי.
אבל עשו לזה איזושהי בקרה, אבל מעלים. אבל בגדול, אתה לא תראה בסוף החודש את כל הנתונים. אתה יכול לראות את הנתונים שאוזנו עד כה.
אוקיי.
שאלף זה לא הכל, אבל זה חשוב שזה נמצא ושכן אפשר לראות. כי הנתונים הכי חשובים כשאני רוצה היום לדעת כמה שווה הדירה שלי, זה כמה נמכרה הדירה במועד הכי קרוב.
אוקיי.
הדירה הכי דומה במועד הכי קרוב. ולכן זה דווקא מאוד מאוד חשוב שכל הזמן בלייב עולות עסקאות. אז אמנם לא הכל, ואמנם על חלק אני אדע עוד חודשיים, אבל גם מה שיש זה טוב להכיר וטוב לדעת.
Okay.
אבל גם חשוב לדעת שזה לא הכל.
אוקיי, okay. אז בואו נמשיך עם עוד שאלה.
כן.
דירות חדשות, איך הן נרשמות? כי לפעמים רשום לי מועד הבנייה 2029, לפעמים 2024, איך אני יודע מהי דירה חדשה ומהי דירת יד שנייה?
בגדול, דירה חדשה היא דירה שמועד המסירה שלה הוא מאוחר יותר מתאריך העסקה.
אוקיי.
זה אחד. שתיים, לדעתי יש ממש חיווי אקטיבי לגבי מהי דירה חדשה. יש אחד מהאתרים, יש הרי כמה אתרים שאתה יכול לראות בהם עסקאות, נכון? יש לך, תוך העניין, את אתר, את האתרים שמנגישים את זה, יש לך ביד שתיים, יש לך במדלן לראות דיווחי עסקאות, יש לך את אתר רשות המיסים, אתר שנקרא מידע נדלן, יש לך אתר רביעי שהוא, תוך העניין, האתר הנגיש שמדינת ישראל פיתחה שנקרא נדלן גוב, שאמת שהוא נדלן, אתר מאוד נחמד, ולידו יש בכל עסקה, אם זאת עסקה מיזם, יש לך תמונה של יזם.
Okay.
אתה יכול ממש לראות שזאת דירה חדשה.
אוקיי, אז זה הכלי. עוד שאלה. מה זה אחד קנה 18% מדירה, שני קנה 25% מדירה? מה, איך אפשר לפצל את זה? ולמה בכלל מופיעות עסקאות כאלו?
זה, א', זו שאלה משפטית, וזה גם, אתה יודע, שאלה של נסיבות חיים. לפעמים אין מקבל, מקבלים בירושה נכסים, ובעלי הדירה, לצורך העניין, 4 אחים קיבלו דירה, כל אחד קיבל 25%, כל אחד מחר בסוף מכרו לאח אחד את כל יתר הדירה, אז היו עסקאות של 25% מדירה.
אני יכול גם לקנות חלק מדירה קיימת?
ודאי.
אוקיי.
אגב, זה... יש אנשים שממש עובדים בזה, לצורך העניין, כי אתה משלם מס רכישה אם קנית יותר משליש דירה. אז הם מתארגנים ארבעה אנשים וקונים ביחד ארבעה אנשים ביחד בתור סוג של קבוצת השקעה, דירה אחת. כל אחד קונה רבע דירה, ולפחות לא חייב לשלם מס רכישה.
או, אחלה תרגיל. זה, כן, תרשמו, אם אתם רוצים להשקיע בלי לשלם מס רכישה, לפצל את זה לפחות משליש דירה לכל אחד.
וכמובן לקבל ייעוץ מס רשמי, כי אני לא יועצת מס.
אוקיי, בסדר. זה הערת הזרה. לקבל
הביטוח. הביטוח.
אוקיי. אז זה אומר כלי לבוא ולהימנע ממס רכישה. אבל אמרת עוד משהו לפני מספר דקות. אני רוצה לדעת כמה שווה הדירה שלי. ואני אך שאני עכשיו גר ברחוב, לא יודע מה, תל חי ברעננה. אוקיי? ואני רואה דירת שלושה חדרים, קומה שלישית שנמכרה ב-2.1 מיליון שקל, והשטח של המוצר הוא 70 מטר. משם אני יכול להשיג שאם יש לי דירה דומה, זה המחיר שלה?
תראה, דבר ראשון, אתה הולך לראות את ההרצאה שלי, שנמצאת בארכיון של, איך אמרנו שמוצאים אותה?
מיקומי ויהודי.
מיקומי ויהודי, שם אפשר ללכת לראות את ההרצאה, ולהבין קצת יותר לנושא שטח הדירה, ומה שמופיע לנו בכל האתרים האלה שנמצאים. אבל כלל הזהב הוא שאני מחפשת דירה שנבנתה בערך באותו זמן שהדירה שלי נבנית. בגלל ששטח הדירה הוא פונקציה של השנה שבה נרשמה. זה נשמע קצת מצחיק, אבל במדינת ישראל שינו את ההגדרות של הרישום לאורך השנים. וככל שהזמן, ככל שהזמן עבר, בעצם השטח הדירה שהכניסו לרישום נהיה גדול יותר. פעם היו רושמים רק שטח ספונג'ה, מה שיש לנו בין הקירות, בלי מרפסות שירות, בלי קירות פנימיים, בלי קירות חיצוניים. אחרי זה הוסיפו את המרפסות שירות, אחרי זה הוסיפו קירות פנימיים. זה היה תהליך, אבל אם אני אסתכל על אותה דירה, אותו דבר שאני הולכת ונמצאת בו פיזית, ואם הוא נרשם, יכול להיות שזה נרשם בשנת 55, אם היא נבנתה אז היא הייתה רשומה 45 מטר, ואם היא נבנתה ב-1990, אז יכול להיות שהיא רשומה 75 מטר.
והשטח הצפה הזאת אותו דבר.
השטח הוא אותו דבר, אני הולכת דופקת בקיר אותו דבר, אבל הרישום עצמו, מה שמופיע לי בעצם בתעודת זהות של הנכס בנסח, יהיה שונה. ולכן אני רוצה לחפש להשוות תפוחים לתפוחים. לא להשוות תפוחים לתפוזים. והמפתח הוא קודם כל להבין מה שנת הבנייה. עכשיו בדרך כלל שזה גם אותם שנים, אז המחיר הזה של הדירה גם משקלל אלמנטים נוספים. אם זה חנייה, בדרך כלל באותם שנים בערך בנו בניינים תוך חנייה שיש בהם מעלית או אין בהם מעלית, שבנו חניות צמודות או לא בנו חניות צמודות, יש מרפסות בנכס או אין מרפסות בנכס, כל אלה זה כל מיני סוגיות ש... משפיעות מאוד. עכשיו, הדבר הכי טוב,
כן, לראות
קודם כל ללכת לדבר עם שמי, לדבר עם בעל מקצוע, שמי, מתווך, להבין בכמה נמכרות דירות, להסתכל על בעל השוואה, לא לנחש. הדבר הכי טוב הוא באמת לקבל שמאות על הנכס, שמאות מוסמכת, שיכולה באמת לתת לי אינדיקציה ולעשות השוואות לדברים שנמצאים מסביב. אבל כן להבין שאם רוצים לעשות קצת מחקר עצמאי, צריך להשוות תפוחים לתפוחים.
אוקיי. ומבחינת הכסף, יש כאלה שמניח שהחוק מחייב אותנו מה? לרשום את המחיר, מחירה המלא. מחיר רכישה מלא. נכון? אם אני עכשיו קניתי דירה וקניתי ב-2.1 לצורך העניין, זה המחיר כן. של הדירה.
נכון.
ויש כאלה שנוהגים עם זה עסקות בני משפחה והכל, איך חושמים את זה? אני עכשיו נתתי מתנה ואני צריך לרשום את הדירה. צריך עדיין לרשום ערך?
אז תראה, מדינת ישראל היא לא פרייר. אוקיי. כן? מדינת ישראל יודעת כשמרמים אותה, לפחות מעריכה. כלומר, כל עסקה כזאת שמדווחת לרשות המיסים, היא עוברת איזושהי בקרה. אני לא יודעת איך עוברת את הבקרה, אם היא אנושית, או אם היא מוחשבת, האם יש להם איזשהם טבלאות, הערכות, AI, אני יודע. אבל בעצם אתה מצהיר על איזושהי תמורה, ואז בעצם יש לך שתי שדות שם בתוך הדיווח עסקה. לך תמורה מוצרת ותמורה מוערכת. כלומר, תמורה מוצרת זה מה שאתה יצרת, ותמורה מוערכת זה מה שבעצם רשות המיסים החליטה שלפיו אתה משלם מס.
Okay.
זה בעצם הסכום שנקבע לצורך תשלום מס. אומרים, אנחנו לא מאמינים לך מה שאמרת, אנחנו חושבים שזה שווה מיליון שקל יותר.
זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להעניק מתנה דירה, להעניק לך דירה מתנה ו...
לא, עסקת מתנה זה סיפור אחר. עסקת מתנה, היא לא חייבת במס, בתנאי שמי שנתת לו את זה הוא קרוב משפחה, והוא גר שם איקס שנים, אז...
אבל אם אני רוצה להעריך את הדירה באופן נמוך יותר כדי להימנע מתשלום מיסים, עדיין המדינה אומרת, אדוני, אל תעבוד עליי. הדירה הזאת שווה לא שווה 1-1, היא שווה 2-1.
המדינה הזאת לא נולדה אתמול, רק לפני 76 שנה.
ועדיין, זה אוקיי. זאת אומרת שלמרות כל הבלגן, יש מקומות שעדיין יש בהם קצת סדר.
בוודאי, כן.
אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו עשית לנו סדר, ואני אבחן את הנתונים גם אחורה. מי שרוצה לשמוע הרצאה על איך מתמחרים, אז ייכנס למיקומי ויהודי. הרצאה שלי על סער, על... הייתה כותרת השוואה של את המגווניות, תזכיר את הכותרת המתויקת?
דירות הן לא עגווניות.
דירות הן לא עגווניות, אוקיי. אני אפיץ את זה מחר גם בקבוצות שלנו, כדי שמי שרוצה להיזכר, שיזכר. יעל סער, פרשנית הנדלן של מיקומי, תודה רבה רבה עליך.
תודה לך, שיהיה המשך יום מקסים.
וביונס נפתר אותנו בדרך, לא הקשבת לה. ביי ביי.
אז אתה לא בטוח אם אתה הולך בדרך טובה, אתה מעביר את הזמן, השד יודע לאן, זאת ברירת מחדל, לשכב מקופל, החברים שלך מדברים ביניהם, הם מטפלים בך בכפפות של משי, אתה רוצה לברוח אבל נשאר בעיר, אתה רוצה לשתוק אבל יש לזה מחיר, כולם יודעים שמלכת היופי היא לא הכי יפה, כולם יודעים שבסרטים אמריקאים יש תקווה, כולם יודעים שוודקה בבוקר זה לא תקווה, עכשיו אתה.
שלום לסיגל אסף, מה שלומך?
היי היי, מה נשמע?
בסדר, תעשי רק מה שאת אוהבת, זה המוטו שלך לחיים?
המוטו שלי, והוא גם מקועקע לי על הגב, יפה יפה.
אוקיי, יפה. סיגל אסף, מותר להגיד את הגיל? לא מבשו בו, נכון?
54.
סיגל אסף, בת 54 מכפר סבא, משתתפת בפסטיבל תחרות היופי למאות וסבתות, נכון?
למלכות היופי והאופי.
מלכות היופי והאופי, נכון, מלכות היופי והאופי. מה יותר חשוב? שאלה ששואלים כל ילד קטן, היופי או אופי, או שגם וגם?
היופי פותח דלתות, אתה יודע, אומרים אין שני לרושם ראשוני.
אוקיי.
יופי זה הפתיח, ואז מגלים את הבפנים, ואז זה כבר משהו עוצמתי יותר.
איך הגעת לתחרות הזאת?
דרך הפייסבוק. חברות שלחו לי שמלכות הסבתות המליצו עליי, והלכתי ונבחרתי מתוך ממש אלפי נשים, אני יכולה להגיד אלפי נשים, הגעתי ל-20 המועמדות האחרונות, ואוטוטו הטקס ב-23.9.
התלבטת? כי את יודעת, נכון שאנחנו נמצאים בעולם שאנחנו מאוד מאוד חשופים, הרשתות החברתיות וכל מה שכרוך בזה, אבל עדיין, את יודעת, לפעמים אנשים מעדיפים ולדובים, כאילו, מהססים מלהיחשף. היה לך היסוסים לפני?
לא, ממש לא. אין לי ממה. לא, בכיף. מה יש לנו? אומרים, חיים פעם אחת, צריך ליהנות, צריך לפרגן, להעצים את עצמנו. אני כבר סבתא, אני אימא, גידלתי את הילדים, כולם כבר גדולים. לשבת על הספה ולהתקשקש מול הטלוויזיה, ככה אני יוצאת, הולכת, נפגשת, מכירה חברות חדשות, הכרנו בנות מהממות, צוות מהמם, מיכל המפיקה שלנו, מדהימה, ממש כיף. חוויה עוצמתית, וכולם סבתות וכולם מרגישות באותו לבד, תענו גם איתי.
אני אגיד לך, מחר אנחנו נעלה את הקטע נכתבה גם לאתרים שלנו ויראו את התמונות שלך, המושג סבתא קצת השתנה. בוא נגיד שאת לא נראית סבתא טיפוסית או לפי תפיסת הסבתא של פעם.
נכון, נכון. תראה, אני מהדור של פעם, אני בסך הכל בת 54, אבל כן, אני יחסית מהדור של פעם. אבל אני בנפש ובווייב צעירה. כל הסובבים אותי הם כמעט צעירים, משתדלת שיהיו לי סביבה צעירה. ואני... כן, אמא שלי הייתה אישה מבוגרת, היא לא... כאילו, אתה יודע, היא לא הייתה כזאת מבוגרת, אבל הם נראו סבתות, שמנות כבר, עייפות, מותשות מהחיים. אני עפה על עצמי, אני אומרת האמת, עפה על עצמי.
איך התקשורת שלך עם הנכדים שלך?
וואו.
את מבינה את השפה שלהם? בני כמה הם?
מה?
בני כמה הנכדים שלך?
אחת בת 2.5 ואחת בת 3.5, קטנות עדיין. כן, אבל אני סבתא במלוא מובן המילה, פעם בשבוע, נכדה אחת ישנת אצלי, עושות מסיבת פיג'מות, מתפנקות, השנייה קצת רחוקה, אז הם באים לסופשים, אבל אני סבתא שמוציאה, פעילה, מבשלת, שבתות, מכינה, הכל.
ועם הילדים? זה שאת גם הייתי אמא צעירה, אני מניח, עם הסבתא צעירה.
כן, הייתי אמא בת 21 כבר, הבאתי שתי צמודים, שנה אחרי שנה, ואז עשיתי עסקה, והבאתי עוד ילד, ואז התגרשתי, הגדלתי אותם לבד, באהבה ובכיף.
והרוח הצעירה גם בתקשורת עם הילדים באה לידי ביטוי?
תראה, איפה שצריך. אני אמא, נעימה, חברה הכי טובה לילדים שלי, אבל אם צריך לעשות לפעמים נו נו נו, אני גם שם. לא כל פן פן פן.
כן, זה החיים, לא תמיד פן פן פן. צריך גם לעבוד, צריך להתפרנס, צריך לחיות, צריך לשמור גם על עצמנו, על
הפרט.
יש ציפיות לקראת עצמנו, ברור לי שאת זוכה, כי את משלן.
אבל
ברור שאת זוכה, סיגה. ברור שאת זוכה, אין פה בכלל ספק. אבל בכל זאת, פרגני גם למתחרות שלך, יש מתחרות ראויות?
ראויות, כולם אחת אחת, תקשיב, יש מבוגרות שהן נראות, אימא לבאבא להלוואי, עליי לראות ככה, בעוד 20 שנה אני מדברת לך, אישה בת 73. היא שחקנית והכל מוערכת, ואני בין הצעירות, אבל אני מפרגנת, ואנחנו היינו יומיים, אתמול חזרנו מטבריה מגיבוש יומיים, ועשינו שם כיף לא נורמלי, פרגמנו והירמנו ושיתפנו ורקדנו ופחקנו אחד בשביל השנייה. גם אם אני לא אזכה, הכל טוב, בעיקר החוויה.
יפה מאוד. ואיך המשפחה והסביבה קיבלה את המועמדות שלך?
וואו, מפרגנים לי. תשמע, יש לי 12 אחים ואחיות, אני הקטנה. אתה מבין?
כפר סבא היית מלידה?
מלידה.
אוקיי. אוהבת את כפר סבא?
מאוד, מאוד.
ואיך יש דרך לנו להשפיע? כאילו, יש הצבעות או שרק שופטים שקובעים?
יש הצבעות לחביבת הקהל, שזה גם מאוד בונוס. יהיו שופטים בקהל, ויהיה באשדוד, במשכן לאומנויות הבמה. אני לא יודעת מי השופטים, אני יודעת, אין מושג, אבל אנחנו נעמוד על הבמה, נעשה קצת הליכות, קצת שמלות יפות, ניתן איזה טקסט קטן.
נשמע כיף גדול.
כיף גדול.
יפה.
ממש.
ב-23 לתשיעי, סיגל אסף תתחרה על תחרות מלכת היופי והאופי לאימהות וסבתות. סיגל, המון בהצלחה. תודה רבה ש...
מה זה מודה לך?
בכיף. והמון בהצלחה. אנחנו נשמח לארח אותך אחרי שתזכי כמובן, כי ברור שאת זוכה.
בעזרת השם, עם הכתר על הראש.
ברור שאת זוכה. אין לנו ספק.
אמן ואמן.
סיגל, תודה רבה לך.
תודה לכם. ביי.
להתראות, ביי ביי.
אני אוהב את הלילה איתך, לא זוכר מה זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט מספיקים רק לך. אני כותף לך את כל הפרחים וגינתי בורחת ללא הרף. אני שומר לך את כל הסודות שתחזרי אליי בערב. מעליות, מעליות עולות יורדות ומתרסקות, אבל אני גבוה כמה בת שלך.
מאירה את הבוקר איתך, פותחת בלבך עוד איזו דלת. אתה יפה, אלוהים יודע כמה מתבוננת לת ערב. אני חורזת שרשרת מילים, מפחדת לאבד אותה בדרך. אני אלך איתך לאן שתרצה, רק אל תלך רחוק מדי, רחוק מדי משתי עיניי. מעליות, מעליות עולות יורדות ומתרסקות, אבל אני
זוכר מה זה בלעדייך.
אני שומר את הדברים הטובים גם אם הם מעט,
מספיקים רק לך.
שלום קובי חוגי.
אהלן.
מה שלומך קובי?
בסדר, ברוך השם, בסדר גמור. כמה שאפשר כמובן.
כמה שאפשר. קובי תושב ראש העין, עובד בעיריית הרצליה. ונקלטת למצוקה רפואית, כשל כלייתי, מה זה אומר בכלל?
זה אומר שלפני שנה הלכתי לזה בדיקות גם שגרתיות, וגילו לי ששתי הכליות שלי לא מתפקדות, עובדות על 7%.
חיית חיים שלמים?
חייתי הכל רגיל, הכל בסדר, עובד, מאמן כדורגל, הכל מתפקד כרגיל. בבדיקה גם שגרתית, אמרו לי העורר שלי שזה מדדים של הגוף, העורר שלי מאוד גבוה, הקריאטנין שלי מאוד גבוה, כנראה שהכליה שלך היה נדפקה. ואז עשו לי ביופסיה, השפזו אותי, עשו לי ביופסיה כליות, ואמרו ששתי הכליות שלי עומדות על 7% שתיהם, וישר ניתוח, והתחיל דיאליזות.
איך זה קורה? כאילו, איך, כאילו, זה מפחיד.
מפחיד מאוד, מפחיד מאוד, כי בן אדם בריא, חזק, שנוגע בהכל ועושה הכל מכל העבודות, בית, והכל התפקוד בבית, כל התפקוד בחיים, להיות שבר כלי, זה לא פשוט. אבל אני בן אדם חזק, אני בן אדם חזק, ואני עובד על עצמי לא להישבר יותר מדי.
היה פה מצב של גילוי מוקדם, היה מונע משהו שזה לא קשור?
לא יודעים. לא יודעים, הם אומרים שזה מחלת כליה, שזה תקף, כנראה שהיה משהו לפני, הם לא יודעים בדיוק להצביע על מה בדיוק היה, וזה תקף את הכליה, וזה פגע בכליה, וזה קורה. זה קורה אחד ל, אבל זה קורה.
בספר החיים שלך לפני, היית מאמן כדורגל?
אני מאמן כדורגל 21 שנה במכבי פתח תקווה, משנה 97, 98, שנה אחת, שנתיים, שנה וקצת בהפועל כפר סבא, ובהפועל הרצליה שנתיים.
איזה גילאים? אימנת?
הכל אימנתי. את כל עד הנוער הייתי מיטב לוזון בנוער של מכבי פתח תקווה 5 שנים, הייתי בכל המחלקות נוער, אני מדבר איתך על שחקנים כבר מילידי 86-87, שהיום הם בני 38 כבר. אימנתי אותם, ובנוער של הפועל הרצליה הייתי, ובהפועל כפר סבא הייתי נערים.
ואיך מקום העבודה קיבל את הבשורה? כאילו, פתאום אתה הופך להיות שבר כלי.
יאמר לזכותם, וזה משהו שהוא וואו מבחינתי, שהם שמעו את זה. ראש העיר שלנו ישר שלח לי, נשמע נכנס לתפקיד, שלח לי איגרת ברכה, להחלמה מהירה. מנהל כן, בדיוק. עם משאבי אנוש גילת המנהל גם לקח אותי לשיחה, אם אתה תצטרך משהו אני פה, כמובן רוני גאון, ראש מנהל, אותו דבר, כל דבר שאתה תצטרך אני פה, וכמובן המנהלים שלי שזה אני זהבי, באמת, התנהגו אליי, ומתנהגים אליי כמובן, הכי כבוד, כי אני לא, קשה, זה תפקוד, ואני לא, אני לא מוכן לוותר, כאילו לא, על העבודה אני לא מוכן, כי מבחינת המדינה וביטוח לאומי, תשב בבית. תשב בבית, קבל קצבת נכות, כי יש לי 100% נכות היום. אבל אני לא רוצה, אני רוצה לעבוד, אני לא רוצה לשבור את השגרה. קשה, לא קל, אבל בסדר, אני חזק, אני אתמודד.
ובמה אתה ממתין עכשיו? למה, לכליה?
לכליה. אני ממתין לתורם כליה, מכיוון שכליה זה, אסור לקנות כליה, כי זה סחר באיברים. אז רק בתרומה. רק בתרומה, אז אנחנו עושים פרסומים כל הזמן, בשביל שאנשים יבואו ויתרמו, כי אפשר לחיות עם כליה אחת. ואז מי שיבוא כמובן, אני אחבק אותו, והוא יהיה אח שלי הכי אחר, על מלא.
איזה התאמה נדרשת בעצם?
אז זהו, שמבחינת גם הבית חולים וגם מתנת חיים, גם הבית חולים עושות ההשתלות וגם מתנת חיים, הם אומרים, אני סוג דם אור, בסדר? הם אומרים, מבחינתם, כל אדם שירצה לתרום לך, לך ספציפית, אנחנו נדאג שכאילו, ואם הוא לא מתאים לך כמובן, בוא נגיד שהוא סוג דם A ואני O, והוא לא מתאים, אנחנו נעשה הצלבות. אנחנו נעשה דבר שנקרא הצלבות, אנחנו ניתן אותו למישהו אחר, ואת המישהו האחר הזה נביא אליך.
זאת אומרת, אתה מוקפץ בעצם בראש רשימה, אפשר להגיד.
בדיוק. בשביל שכאילו אם פלוני אלמוני רוצה לתרום לקובי, כי יש קישור, וכאילו נכנסים לקישור, וכאילו רשום בקישור תרומה ליעקב חוגי, כאילו. תרומת כליה, אם הוא רוצה לתרום לי, אז הם נותנים עדיפות לקובי, כי הוא בא במיוחד בשבילי.
והמשפחה, איך היא גם מתגייסים? כי הוא קיבל את ההצעות?
אז זהו, משפחה, יש לי ילד אחד בן 22 שהוא חזק, כאילו השתחרר והוא כבר מילואים והכל. יש לי ילד אחד לדיר, ויש לי ילדה בת 15, שאת שלושתם לא מסכימים, כי מבחינת המרכז ההשתלות, מגיל 25 ומעלה יכולים לתרום. לא לפני. אשתי פסלו אותה, היה לה איזה דלקת באיזה משהו, אז פסלו אותה.
איך מקבלים אבל מבחה רגשית? אבא שהוא אבא סופר פעיל, מאמן כדורגל, עובד, פתאום הופך להיות...
אתה יודע, זה גם אמרתי, בגלל זה גם אמרתי גם בהתחלה לך, בשיחה שאני רוצה להיות חזק, כי אני, באמת שאני משתדל, אני יודע שזה, כאילו, קל להגיד כאילו ממקום של, אבל באמת שאני משתדל לתפקד, ולא להראות את החולשות שלי, ויש לי מלא חולשות היום. אני מתדל גם בעבודה וגם בבית וגם שאשתי רוצה ללכת לאיזה הצגה או משהו, לנסות, לפעמים אני מרוסק בגוף ואני אומר, אני אעשה את זה בשביל לא להראות מסכנות, כאילו לא להראות שקשה לי, יאללה, אני רוצה להתגבר על זה. וזה אחד ההתמודדויות שלי, שיש, וכמובן שיש נפילות ואני פתאום לא מצליח, אני אחרי דיאליזה, ואני, סתם דוגמה, מסיים דיאליזה ב-4, אני כבר ב-5 עולה לישון עד הבוקר, כי אני לא יכול להרדיק את הגוף שלי.
מה, זה כל כך מתיש?
קשה.
וואו.
וכמובן, התקפצויות, ויש הרבה דברים שהם לא נחמדים.
אבל זה נשמע אדם חזק מאוד, ומוכן לכל זה. אם אנשים רוצים לתרום כליה, מה בעצם צריכים לעשות? אנחנו מפרסם את הכתבה מחר ב...
יש אפשרות להתקשר למרכז ההשתלות בבלינסון ולבקש כאילו להגיד אני רוצה לתחום כליה לחוגי יעקב. אני כעיקרון שאני מפרסם, אני מפרסם קישור למרכז ההשתלות. אבל אם מישהו רוצה יכול להיכנס למרכז ההשתלות בבלינסון, להגיד אני רוצה לתרום לחוגי יעקב. הם ישר ינפתו את זה לכיוון שלי וכמובן יעשו את זה אותו דבר עם מתנת חיים. יש עמותה מתנת חיים שמדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים. אותו דבר הם עושים. חוגי יעקב, יקשר אותם.
מי אנשים שתורמים כליה לאדם זר? בואו, דיברתי עם אנשים כאלה, מי תפענח לי את האנשים? בין משפחה, קרוב משפחה, ברור, אבל לבוא ולעשות, לעבור הליך רפואי, לוותר על כליה אחת, למען אדם שאנחנו לא מכירים.
יש הרבה אנשים, יש לנו הרבה הרבה אנשים במגזר הדתי מסורתי, שהם מאמינים בהצלת חיים. וכמובן במגזר החילוני שיש מלא אנשים גם שתורמים, זה לא רק במגזר, אבל במגזר הדתי מסורתי יש אחוזים יותר גבוהים, כמובן לפי מה שכולם מדברים, אתה יודע, אני לא יושב על המדדים בדיוק ואני יודע בדיוק מה כמובן, אבל איך הם מדברים במגזר המסורתי יש יותר, הם מבחינתם להציל חיים. סתם אני אתן לך דוגמה, התכתבה איתי איזה בחורה, כמובן אני אגיד את שמה, התכתבה איתי בחורה שהיא חילונית לגמרי, תל אביבית לגמרי, והיא אומרת לי, אני ראיתי את החיוך שלך בפוסט שפרסמתי ואני לא מסוגל, כבשת אותי, אני רוצה לתרום לך, אני רוצה שאתה תחיה. אז שמה, אתה יכול לבכות באותו רגע, זה כיף. כיף, אבל שיגיע.
קובי, מה אני אגיד לך? קודם כל, אנחנו נקווים שהשיחה הזאת והכתבה שאנחנו מפרסם יסייעו במציאת התורם הנכון, אם זה תורם בהתאמה ישירה, או אם זה תורם בתרומה עקיפה, והאופטימיות שלך, תשמור עליה.
אמן, בטח. וזה מה שמחזיק אותנו במצב כזה, ומה שמחזיק האופטימיות, ללכת לעבודה, לתפקד כרגיל, אז מקווה שהכל יהיה בסדר.
אז מי שרוצה, מי ששמע את השיחה הזאת ורוצה לסייע, אז להיכנס לאתר של מתנת חיים וקשום תרומה לחוג יעקב.
נכון, או למתנת חיים, כאילו לרשום, או למרכז ההשתלות בלינסון.
ואני אומר שגם יש את כל המידע על מה זה כרוך ומה הסיכונים ומה הסיכויים.
ברגע שאדם, סתם דוגמה, מחליט שהוא רוצה לתרום, זה לא עכשיו החלטתי לתרום, אחר אני תורם. זה לא ממש, כאילו זה מבחינת הבתי חולים. אני אתן לך דוגמה על אחי, בסדר? אחי עשה את כל הבדיקות, הכל, עבר הכל, הכל פרפקט. פרפקט, 100 מ-100 כמו שאומרים. יש לו, הוא עשה סקרת, ובסקרת אתה צריך להיות 100, אוקיי? עד 100 שזה מעולה, ואתה תורם. וזו הבדיקה. הוא היה 101, עשו אותו. עכשיו אני אומר, הוא אומר להם, חבר'ה, אני אעשה דיאטה, אני לא אוכל שבוע-שבועיים, אני לא אוכל שבוע-שבועיים, והכל בסדר, לבדיקה הבאה, אמרו, לא, 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 לא. הגעת ל-101, שתגיע לגיל 50 או 60, וחס וחלילה, אם יהיה לך בעיה, אתה תהיה בסכנת חיים. לא לוקחים סיכונים. וזה מבחינתי, כבן אדם, שמישהו שרוצה להציל לי את החיים, אני אומר, תודה.
כי אתה לא רוצה לגוע בחיים שלך.
בדיוק. אני לא חס וחלילה שאני אהיה בריא ומישהו אחר יהיה חולה. זה לא הולך. זה לא הולך.
תקשיב, זה פשוט מעורר השראה, גם הרצון של אנשים לתרום, וגם המאבק שלך לחיים.
כן.
אוקיי. קובי חוגי, המון המון בהצלחה. אני מקווה מאוד שנעשה.
וואי, תודה רבה לכם.
ויאללה. שים שיר של טונה קאובוי.
איזה כיף.
טוב, להתראות קובי, תודה
רבה. תודה רבה רבה רבה. תודה.
ביי, להתראות.
ביי. לא צחוק, זה לא סון, אחרי המון זמן שאני פשלה סוף סוף, יש לי ג'וב טוב בתור רוקסטאר וזה אחלה. אז אני טס אל הפאנק לבדוק מתי יהיה בית, איזה פיספוס, אני מרגיש פלוס אבל המינוס נותן פייט. היי, מה בנקאי? מה אם רק תפתח לי קצת אשראי? אמר לי שהוא מת על השירים, הוא עובר איתם דברים, אבל מה הוא לא מלווה למוזיקה? וואי, אוקיי, אז חייכתי ואמרתי כזה שמע, זה לא שעוד לא הרווחתי, פשוט לא רואים את זה, למה? שכר דירה זה בראשון, המאסטר קארד בעשירי, יש כמה שמונות שהייתי כמה עונות, ואחרי הלבן, לא כיף זה אכזרי. וואי, עליתי, אוקיי, ביי, שלום, תודה. חזרתי אל הסוס, עם שום כלום, נרכב ללא נודע. ממי אני שם גז, אבל עד אז נחזיק אוויר בריאות. יו, אני איתך כאן, זה ייקח זמן, אני קאובוי וזה עוד
יום עולה ויום נגמר. ממי אם נביט רחוק, בית חם וגן ירוק.
כן, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מדברים מקומי, דיברנו עם קובי חוגי על השתלת הכליה שהוא כך מצפה לה כדי להמשיך בחייו, סיגל אסף, מלכת היופי של הסבתות ואימהות, מלכת היופי והאופי, יעל שר על תמחור דירות ואיך המידע שאנחנו קובלים מהמדינה, איך להסתכל עליו ועד כמה הוא רלוונטי. עם בר אם דיברה איתנו על דחיינות כלכלית, איך כדאי להימנע מזה. בואו נקווה לחדשות טובות במהלך השבוע הקרוב, ונתראה פה בשבוע הבא. להיות.
כתבתי את השיר על חבר שאלום, זו לא המטרה. מה? טוב חבוב, פשוט סמוך עליי. תוציא את המקל וקפוץ למים. דבר על הכיפוח, על הצל, על השמאל, על ההיא, על ההוא ועל דור הוואי. סמוך עלייך, סמוך עליי. אין לך שום סיבה טובה להיות לחוץ. אתה רוצה תהילה, תשתף פעולה ותן לנו ג'וס, 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 פוס. אמרתי לה תודה, המשכתי לנדוד. מודק זה מדבר אכזר, ואת יודעת כבר, אני קאובוי וזה אור.
יום עולה ביום מעלים נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא היום
עוד יום קיץ חם בעיירה סבבה שנות אור מבית חם ומדירה ונפער בו ואני ממש לא אוהב זריקות מציאות תראה אני מזל שור כלומר הרקור כלומר נתעשר או נעמוד אז מה אם העולם הזה כזה טיפש ואם הסטרס הזה עשה ממני חצי כבש ואם ההוא שמדבר איתי שער לא הבין אני זמר או להקר שאני נצ'י נצ'י אם לא ניקח את הקש אני אפתח באש עד ש... ונשבור את המטריקס אני רק אומר אם את רוצה דינרוס אני מוכן לשתול לטטניקס כן כן עוד ניקח הכל יהיה לך שיש וואו מטבח גדול עם כל המזומן של התעשייה לעבר השקיעה ולצחק בכל תמיד ישמרי על הסוסים ורגע תנגבי את הדמעות יש לי פה אקדח הוא טעון בחרוזים כלומר וזה עוד יום
עולה ויום נגמר מאמין נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא היום
שם גם זמן ידיים לתקרה זמן 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 לרוקן את המגרה נה 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 שום נמשכת שיירה שם גם ידיים לתקרה זמן 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 לרוקן את המגרה כל העיירה